אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה. עם רונה גרשון תלמי.
What is a science?
שלום לכם, אנחנו כאן במעבדה, אני רונה גרשון תלמי, ואנחנו נשאל היום מה פיזיקאים יודעים על מלחמות. מה בכלל הקשר בין פיזיקה לאירועים כמו השבעה באוקטובר? עד כמה אפשר לחזות אורך של מלחמות? נספר שיובל נוח הררי, האיש המדע, אמר שהעולם הוא כבר לא עולם של מלחמות גדולות. האם על פי ההסתברות הוא צודק? את כל השאלות הקשות הללו, המפתיעות הללו, אנחנו נשאל את החוקר ניל צור, מתרגם שפות ידע. כן, שמעתם נכון, מתרגם שפות ידע. זה אומר, ניל, שלום.
שלום.
שאתה בעצם ממיר בעיות ממדעי החברה, מדעי הפסיכולוגיה ומדעים שכאלה, למדעים מדויקים כמו פיזיקה ומתמטיקה, ואז ממיר אותם חזרה כדי שנוכל להשתמש בזה.
אז אני אפילו, מה שנקרא, אתן לזה עוד איזה פיינטיונינג קטן, לא רק לפיזיקה, זאת אומרת, אם פיזיקה זה צד אחד של המשוואה, צד שני זה בעצם מה שנכנס לחיינו אפילו לאדם הפשוט, הבינה מלאכותית, זאת אומרת, זה שני תחומים שבאיזשהו מקום הם שונים לחלוטין, אבל הרבה פעמים הם גם דווקא עובדים ביחד, והיכולת להמיר את סט הבעיות, נקרא לזה בסוציולוגיה, יחסים בינלאומיים, כל הדברים המאוד רכים האלה, לשני העולמות האלה, לעשות שם איזשהו, נקרא לזה...
לבדוק אם יש חוקיות, אם יש איזה תבנית.
זה יכול לחל מלכתוב משוואות, ועד כדי לכתוב איזשהו אלגוריתם. ולהמיר חזרה ובעצם לתת לנו בפן פשוט איזושהי תשובה שבמונחים שאנחנו מבינים אותם ביום יום שלנו.
את זה ננסה להסביר בשעתיים האלה, אבל הנה כבר דוגמה, אני רוצה לתת למאזינים, קורונה. הייתה הקורונה שכולנו חווינו אותה, כן. ואתה לקחת חלק בדבר הזה אפילו מול הממשלה, כשאתה עושה בדיוק את הדבר הזה של תרגום שפות ידע, אז תסביר לנו דרך קורונה, קורונה זה תמיד כן. דבר מצוין להסביר דרכו.
אז האמת ששם היה שני פרויקטים נחמדים, אחד באמת היה קשור לממשלה, שני דווקא היה להמונים, שזה היה פרויקט שלדעתי הגיע בסי שלו משהו כמו 30,000 איש בפייסבוק בצורה אורגנית לחלוטין. שם השאלה הייתה, מה ידווח מחר? כמה חולים ידווחו מחר? אני מדבר איתך ביום הראשון או השני לדיווחים האלה. וכל מה שעשיתי, וזה היה מאוד שונה ממה שכל הדאטה סיינטיסטים, מדעני הנתונים, החוקרים שסיפרו בפייסבוק, כל מה שרציתי להגיד זה, מה יהיה הכותרת מחר של כמות המדווחים.
מדווחים שחלו לא מתים, אנחנו צריכים להגיד.
נכון.
נדבר כאן על מתים בתוכנית, הכינו עצמכם, כן.
אז הבעיה הייתה מאוד קטנה ופסיכולוגית מאוד של לייצר שליטה.
לתת הרגשת שליטה לציבור, או לייצר שליטה במובן של לדעת למה להתכונן?
לדעת לציבור, זאת אומרת, כשהכותרת אומרת, המספר זינק ל-120, וזה בעצם היה ידוע יום לפני, זה לא בדיוק זינק, זה דווקא עובד לפי איזושהי תבנית, ורק צריך לחשוף אותה ולעזור לאנשים להנגיש אותה. עכשיו, זה היה הדבר אחד, וזה היה להמונים. מה שעשיתי לממשלה, זה היה משהו אחר. אחרי החודש הראשון, שמתחיל האפקט של ההדבקה לרדת, נשאלת השאלה, אוקיי, איך עוזרים לשגרה? איך פותחים קניונים, שווקים? אז שם באמת פנו אליי לבנות סימולציה. סימולציה, עכשיו, בעולמות הפיזיקה ומערכות מורכבות, סימולציה, agent-based modeling, זה השם הטכני. זה כלי מאוד מרכזי, זאת אומרת, לא היחיד, יש עוד הרבה, אבל סימולציה זה באמת כלי שדרכו אתה יכול למשל להכניס את המפה של תל אביב, לשים קניונים, לשים דירות, אתה יודע בערך כמה אנשים בכל דירה, יש איזשהו מנגנון של הדבקה שנובע מאיזושהי קרבה פיזית, ויש לך גם סופרמרקטים שאתה יודע שאנשים חייבים ללכת לשם. אז יש לך, אתה יכול לבנות ניסוי מלאכותי של אנשים הולכים ל... סופרמרקטים ונדבקים ויש איזושהי הדבקה, דינמיקה של הדבקה. ומה קורה אם פתאום ברצה הזאת, פעם אחת אתה לא פותח את הקניונים, ופעם שנייה אתה כן פותח את הקניונים.
מעניין. ואתה רואה את ההבדל בנתונים?
בדיוק, בדלתה. עכשיו, המספר האבסולוטי לא מעניין, אלא רק ההפרש.
אז זה מאוד מעניין. עכשיו, בדבר כמו אפידמיולוגיה, במחלות, בקורונה, אני משערת שיחסית קל לחשב, מכיוון שאנחנו יודעים קצת איך עובדת הדבקה. זאת אומרת, גם זה מוגבל, אבל אתה כן יודע, יש לך איזו סטטיסטיקה של הדבקה, ואז יש לך נתונים לשחק איתם. אתה בונה איזו משוואה כזאת, נכון? ופשוט משחק איתה, מודל.
אז במקרה של סימולציה זה לא רק משוואה, אבל כן, זה בעצם משהו שהרבה משוואות קטנות שרצות ביחד, ואתה רוצה לראות מה קורה ברמת המקרו.
וזה עבד? זאת אומרת, אז הנתונים שהבאתם די קלטתם למה יהיה מחר בעיתון?
כן, אפילו קצת החמרנו. זאת אומרת, דיברנו על 5%, זה האפקט היה, שוב, ממה שהצליחו למדוד, כי זה גם בעיה קשה של למדוד אחר כך בשטח, אבל האפקט לא הגיע לרמה הזאת.
אז עכשיו אני רוצה לעבור למלחמה, כי זה באמת תחום אחר, ומלחמה, נדמה לי, תכף נדבר על זה, יש לה כאן הרבה יותר נתונים נעלמים, זאת אומרת, דברים שיכולים לקרות, שיכולים להזיז את הנתונים שלך. זאת אומרת, בהדבקה יש נתונים של הדבקה, ובאמת תלוי כמה אתה נחשף או לא, אתה בודק רמות חשיפה. מלחמה, יש לך איך ראש ממשלה מתנהג, אם אני אשים לך אחד, אז הוא יהיה ככה והשני יהיה אחר. יש גורמים של הפתעה, במלחמה הרבה פעמים מנסים לייצר הפתעה, זה חלק מהמשחק האסטרטגי.
ושיחה בין שני צדדים, רק שבמקרה צד אחד לא יודע שמדברים איתו בהתחלה.
בדיוק, לצערנו. אז או כל מיני דברים שמזג אוויר, סתם אני אומרת, באמת, פתאום יש לך חורף שנכנס גשם, שנכנס לתוך הלחימה, הוא גם איזושהי פונקציה אולי קטנה, אבל הוא יכול להזיז דברים. כל מיני דברים לא צפויים שיכולים להיכנס ולקרות. ושם נדמה לי, כמעט לא אפשרי לחשב, זאת אומרת, אני מנסה לחשוב על איזשהו מצב כזה, שאתה תיתן לי את הכותרת מחר בעיתון, עיתון ברשת, איך בכלל ניגשים לזה?
וואי, אז רק אני אגיד שנייה, בכלל איך הגעתי לרעיון הזה של, שוב, זה לא רעיון שלי, חשוב לציין, הרעיון לא שלי, הרעיון זה של שנייה פיזיקה, או הצורת החשיבה הפיזיקלית לתוך יחסים בינלאומיים, וספציפית התופעה אולי הכי מרכזית ביחסים הבינלאומיים שהיא המלחמה, והשלום זה הצד ההופכי שלה. אז זה לא בממני, לצורך העניין אני נחשפתי לתחום הזה של יחסים בינלאומיים ופיזיקה כילד, לצורך העניין גרתי, נולדתי ברמת הגולן, המלחמה מסביבי, יש בונקר סורי מעל, מוקשים מסביב, השירות הצבאי שלי הרבה פעמים היה רגעים של חשש למלחמה, זאת אומרת המלחמה וה... יחסים בינלאומיים חלק ממני, ולעומת זאת השם שלי כפיזיקה, כאיזשהו, למשל, ניל ארמסטרונג, כאיזה משהו שקשור לעולם הטבע, למחקר.
נקראת על שם ניל ארמסטרונג?
לא, לא. זה שם בעברית, זה מוזמנים לבדוק מה זה אומר.
ניל? שם בעברית? שם בעברית. הפתעת אותי, אוקיי. טוב, תגלה לנו רגע, תגלה לנו.
אז פרח האינדיגו, השם העברי שלו זה ניל.
איזה יופי, איזה יופי. אז כבר למדתי משהו, לא משחזרתי שאני נועד, אבל זה מקסים. אוקיי, אז זאת אומרת, אז אתה כילד מתעניין, מצד אחד אתה חי בגולן, אתה אחר כך מתגייס ומשרת שם גם, ומצד שני אתה נמשך אל מדעים כמו פיזיקה.
נכון.
יש לך איזה עניין בדבר הזה.
ומה הדבר הרגיל לנסות להגיד? אוקיי, אני אלמד גם וגם. ובתואר הראשון באמת אני לומד גם וגם, ורק בסוף התואר אני מגלה מהרצאת TED, שדרך כלל היא הבסיס של השיחה שלנו פה היום, זה שאפשר לחשוב על הנושא הזה של מלחמה וספציפית, הרוגים במלחמה, מכיוון של באמת חשיבה פיזיקלית, הסתברותית, שאומרת משהו על, עמוק על הדינמיקה של בני אדם, והיכול שלנו להתחבר ולעבוד ביחד. ושם אנחנו בעצם מתחילים, על, לעבור ממקום שרק, אוקיי, אינטרסים ומלחמות דעת, ומה המנהיג, איך הוא קם בבוקר וכו', למקום הזה של להסתכל על הנתונים, להסתכל על ההסתברות להרוגים פר אירוע, ולהגיד משהו לעולם. אז שם אנחנו מתחילים. אני חושב שאנחנו צריכים להתחיל מהמקום הזה, ככה הצעה שלי, של איך אנחנו מסבירים את הכישלון, נקרא זה, אפשר לקרוא את זה כישלון מודיעיני, כישלון למנוע את האירוע של השבעה באוקטובר.
אז בשמחה, בוא נתחיל מזה. אחר כך אני רוצה לומר לך, וגם למאזינים שאני כן רוצה לפרק קצת את הנתונים, של מה בעצם... הלכתי לבדוק מה זאת פיזיקה פתאום, כי בלבלת אותי. אמרתי, רגע, אני יודעת שפיזיקה היא דבר מסוים, ופתאום אתה מכניס אותה כאן להתנהגות אנושית. זאת אומרת, בוא נתחיל מאירועי השבעה באוקטובר, אבל אחר כך אני רוצה לפרק איתך את הגדרות הבסיס שאנחנו עובדים איתם.
בסדר.
שבעה באוקטובר, אי אפשר לא לגעת בזה, בבקשה.
בהצלחה לשומעים הולך להיות מורכב, אבל גם מונגש, אז אנחנו נעשה את זה. אז אוקיי, אני אגיד ככה. אנחנו יכולים לחשוב על ה... אני באמת לא יודע מה מושג הנכון בלי ככה להכניס את זה, אבל האירוע הזה של השבעה באוקטובר, ההפתעה הגדולה, שבו בעצם 1,200 איש מהצד שלנו, אני מדבר שנייה, בלי קשר לצד שתקף, נהרגים, דרך כלל, אני לא יודע אם זה 1,200 או 1,400, כל פעם אני רואה מספרים קצת שונים, אבל שנייה נתייחס ל-1,200, נהרגים ביום אחד באירוע אחד.
נרצחים בדם קר באירוע
בדיוק,
אחד.
בדיוק, אי אפשר
כן.
להגדיר את זה
כן.
שלא ככה.
כן.
אז נשאלת השאלה, איך הדבר הזה קורה? והאם יש קשר פה, ואני אומר, האם בצורה שיש קשר, באיזשהו מקום מטאפורי, להתרסקויות מטוס. עכשיו, במטוס, אם אנחנו חושבים על זה, יש המון תקלות שקורות כל הזמן. למשל, נורת חיווי שלא נדלקת, ומנוע שמפסיק לעבוד, אבל יש עוד ארבעה. והטייס עושה איזה טעות, אבל המחשב מתקן לו את הניווט.
אבל יחסית, למספר הטיסות ביום, ביום נתון בעולם, יש יחסית מעט תאונות גדולות, צריך גם את זה להגיד.
נכון.
זאת אומרת, יש תאונות, אבל מספר הקטרוסטרופות או האסונות הוא כמעט זניח מול מספר הטיסות בעולם.
נכון, זאת אומרת, בעצם יש המון 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 תקלות קטנות, בגדלים שונים שלא גורמות למוות, או יכול להיות אפילו מקרים של אולי מוות אחד שניים, אבל קטסטרופה של שני מטוסים שמתרסקים אחד בשני באוויר, זה באמת אירוע מאוד 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 חריג, ואז נשאלת השאלה, איך תראה ההתפלגות הזאת, ואיך נראית ההתפלגות של אירוע כמו 1,200 איש שנטווחים ביום אחד. אז אני אגיד לכם, שאם אנחנו היינו נכנסים לחדר עכשיו, כיתה, בודקים מה הגובה הממוצע של ילדים. אז לא היינו מוצאים ילד בגובה של 20 סנטימטר, ולא היינו מוצאים ילד בגובה 70 מטר. זאת אומרת, יש איזו סקאלה מאוד מאוד ברורה לגובה של הילד. לעומת זאת, אם אנחנו חוזרים שנייה להרוגים בתאונות מטוס, אין סקאלה בודדת של זה חייב להיות בין 1 ל-10, או בין 10 ל... זה בעצם הסקאלה היחידה שמגבילה אותנו, זה כמות האנשים שאפשר לדחוס במטוס, ואם היינו יכולים לשים 20,000 איש במטוס, גם התאונות האלה היו יכולות לקרות באופן מאוד מאוד נדיר. עכשיו אנחנו חוזרים שנייה לדבר הזה שנקרא מלחמה. בעצם אין סקאלה אחת של מלחמה. זאת אומרת, לרוב יש כל מיני אירועים קטנים, הרוג אחד בגבול, ככה איזה חיכוך פה, 2, 3, 4, יש לפעמים מקרים יותר גדולים, וכו', ואז יש את המקרים ממש קיצוניים, שהם בעצם, מי שמכיר את המושג ברבור שחור, נכון? לפעמים אנחנו יכולים לחשוב על זה ממקום כזה, אבל זה לא בהכרח ברבור שחור, כי אולי ראינו את זה לפני או לא, אבל זה אירוע מאוד מאוד נדיר. עכשיו, למה אמרתי את העניין הזה של הגובה הזה? הרבה בכיתה, הגובה בכיתה מתפלג נורמלית, פעמון, כמו שאנחנו מכירים מבית ספר תיכון, או מאוניברסיטת תואר ראשון.
זאת אומרת, בוא נסביר רגע למאזינים, נפשט את זה ניל, כשאני לוקחת את כל הילדים בכיתה, יש לי 30 ילדים בכיתה הנתונה הזאת, מודדת את כולם, כותבת את הגובה, מציירת מין גרף, הגרף יצא בדרך כלל כמו פעמון, מכיוון שיהיו בהתחלה את הכמה הם נמוכים יותר, יהיו בסוף את הגבוהים יותר, ובאמצע יהיה לי מין ציור כזה של פעמון, וזאת מה שנקראת התפלגות נורמלית?
נכון, נכון.
אוקיי. כי זה בדרך כלל ככה זה קורה, כשאנחנו, יש לנו איזושהי קבוצה, ואנחנו עושים בה התפלגות. זו קבוצה, אבל התפלגות נורמלית במה? זאת אומרת, האם בניסויים בכימיה בדרך כלל נקבל את זה? לא. זאת אומרת, עקומת הפעמון תואמת איזה סוג של שאלות?
אז זה מה שיפה, שבעצם, אני חייב להגיד, מהרבה שנים של ניסיון, אני לא הרבה פעמים פוגש את העקומה הזאת דווקא. דווקא רוב ההתפלגויות שאני פוגש ביום-יום, וכנראה אולי זה גם סט השאלות שאני מתעסק איתן, הן דווקא התפלגויות שדומות יותר למלחמה. זאת אומרת, ופה לא נתתי על השם, אבל התפלגות חזקתית. שהתפלגות חזקתית היא, שוב, תזכרו, זה לא סקאלה אחת, אלא בעצם אתם תראו את זה בהמון סקאלות, הרוג אחד, שניים, עשרה, מאה, אלף ומיליונים, אם אנחנו חושבים על מלחמת העולם השנייה, למשל. אוקיי, כל זה בהתפלגות אחת. אז דרך ויזואלית לחשוב על זה, לא יודע אם אנחנו קופצים לשם, אני קפוץ לשם. דרך ויזואלית לחשוב על זה, בעצם, א', יש לנו סקאלה בציר, נכון? של 1, 10, 100, 1,000, 20,000 מיליונים וכולי, ויש לנו סקאלה בהסתברות, כי ברור לנו שאירוע כמו 20 מיליון הרוגים במלחמה, זה אירוע מאוד 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 נדיר. אז יכול להיות שאני מתחיל מההסתברות למוות של בן אדם אחד הוא 50%, אבל כשאני מגיע כבר ל-20 מיליון, ההסתברות הוא אחד, מאוד, 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 מאוד קטן, המון, המון, המון נפסים לפני המספר הזה, וזה ממש זניח, אבל ההסתברות עדיין קיימת.
אבל אז אתה צריך ניל, וישלחו לנו מאזינים, זאת אומרת, הנושא כאן, כשתדבר על מלחמה, הפרמטר יהיה הרוגים, נכון? זאת אומרת, צריך להסביר את זה רגע, אנחנו מדברים במושג הזה, ואנשים יגידו, איזה נורא, מה הם מדברים, אבל כשאתה בודק מלחמה, אתה לא בודק עכשיו כמה פצצות נזרקו, אתה לא בודק, אתה כן תבדוק כמה ימים היא ערכה, גם נגיע לזה, זאת אומרת, זה עוד משהו שתשאל, הקשר בין אורך למספר הרוגים, למשל, אבל אתה יוצא מנקודת הנחה בסופו של דבר הסיכום שלך, של המלחמה, הוא כמה אנשים נהרגו בה. ולא משנה לך אם זה אזרחים או חיילים, נכון? זאת אומרת, אתה תעשה את העקומה הזאת עם מספר ההרוגים.
נכון.
ואז גם נשאלת השאלה, לאיזה טווח זמן אתה הולך? זאת אומרת, כי אם אנחנו הולכים 100 שנים אחורה, העקומה הזאת תראה אחרת, מאשר אם אני אלך 1,500 שנים אחורה. אז איך אתה קובע את טווח הזמנים שאתה בודק?
אז פה אולי באמת נציין, אולי אני אגיד שנייה, רק אסיימת משהו, את הפן הוויזואלי של זה, תחת איזשהו הסתכלות מסוימת על ההתפלגות הזאת, אנחנו יכולים להסתכל עליה כקו ישר, שיורד מאירועים קטנים עם הסתברות מאוד גבוהה, לאירועים מאוד גדולים, מאוד משמעותיים, מאוד דרמטיים, אבל עם הסתברות מאוד מאוד קטנה, וזה ממש כמו איזו החלקה במדרון עם אופניים, שאנחנו פשוט יורדים באיזשהו קו ישר.
אנכי.
לא בדיוק אנכי, עם איזשהו שיפוע.
שיפוע.
אם אנחנו באנכי עם האופניים, אנחנו מתרסקים.
נכון.
אבל באמת, השיפוע הזה, המדרון הזה, זה יהיה נושא שאנחנו נדבר עליו, אבל כרגע תחשבו על באמת קו ישר שיורד, יכול להיות בצורה קהה יותר, בצורה יותר חדה, וזה ההתפלגות שאנחנו מדברים עליה. ועכשיו אפשר לדבר שנייה, מה קורה אם נסתכל על מלחמות מ-1820, וגם על המאה ה-21.
בדיוק, האם תקבל שני גרפים שונים לגמרי?
אז זה מה שבאמת מדהים. בעצם הבן אדם הראשון שהתעסק במחשבה הזאת של איך נראית ההתפלגות של הרוגים במלחמות שונות, אני מקווה שזה השם הפרטי שלו, זה לואיס ריצ'רדסון. ריצ'רדסון עשה את זה עוד בתחילת המאה ה-20, עם דאטה די מוגבל שמה שמטורף שזה עדיין עומד.
זאת אומרת, אז הוא חישב ממש, נכון, אני חושב בטח עם איזה עיפרון
ממש,
נוצה וחישב את הנתונים.
ואנשים שלחו לו כל מיני כזה, כן, היה את המלחמה הזאת, ואני יודע שככה וככה מתו, והוא הצליח בעצם לשים את הכל על גרף אחד, והוא רואה בעצם באמת את אותה התפלגות חזקתית, שוב, אותו שיפוע, והוא רואה שהשיפוע 1.7. אוקיי, זה השיפוע שהוא מצא, והדבר הזה, גם היום, כשאנחנו בכלים ויכולות מדידה של מלחמות מאוד מדויק, וללכת אחורה וכו', אנחנו עדיין רואים את אותה התפלגות מתקיימת, בלי קשר לסוג הטכנולוגיה שבה אנחנו יודעים היום להרוג אחד את השני.
זאת אומרת, אם אני אבדוק לצורך העניין את 100 השנים האחרונות בהיסטוריה של העולם, נגיד, זאת אומרת, שוב, השאלה גם, אנחנו בודקים את כל העולם, אנחנו בודקים גם את מדינות אפריקה, את סכסוכים כן, באתיופיה, כן, כל העולם.
ממש.
השיפוע הזה יישאר 1,500 שנה, או 100 שנים אחורה, נראה את אותו שיפוע. כן. זה מה שאתה אומר.
זאת אומרת, כאשר מוגבל בכמות האנשים בעולם. כן? כן. חשוב לציין ש...
ביחס לכמות האנשים בעולם.
דרך אגב, ההתפלגות הזאת, רק שסתם עוד איזו אנקדוטה, היא מתקיימת גם בדברים אחרים. גדלי ערים, השימוש במילים מסוימות בשפה, זאת אומרת, היא, כמו שאמרתי, היא קיימת בעוד הרבה מקומות. אבל שנייה, אולי אנחנו צריכים לחזור לשאלה שממנה התחלנו, זה העניין של איך זה קשור לכישלון. אני חושב שזה... אז בעצם יש לנו התפלגות עם אירועים קטסטרופיים מאוד לא הסתברותיים, ויש לנו המון אירועים קטנים עם הסתברות מאוד גבוהה, ואנחנו מכירים את זה, נכון? אירועי גבול כאלה, לצערנו. אז מה שאנחנו יכולים להבין לגבי האירועים המאוד קיצוניים, שתמיד בשביל שדבר כזה ייווצר, חייב איזשהו... כל המרכיבים שגורמים לאירוע הזה להיווצר, חייבים להיות איזושהי תלות הדדית. זאת אומרת, המון דברים צריכים להיכשל בו זמנית, בדרך כלל כי הם מצומדים בצורה שלא ציפינו, בשביל שהאירוע יקרה. עכשיו, אם נחזור למטוס, אנחנו צריכים שגם שלושה המנועים ייכשלו, שהקברניט אולי ישכח להוציא איזה פין בתחילת הטיסה בכלל, שעוד איזה משהו בחיווי לא ידלג, ובכלל שיהיה עוד איזה, למשל, משהו, איזה מזג אוויר. זאת אומרת, המון אלמנטים צריכים לקרות בו זמנית. זאת אומרת שכשאנחנו מסתכלים על, כשנבוא וננסה להגיד משהו לגבי האירוע, זה לא מספיק להגיד, אוקיי, רק הלמעלה השם, או רק הלמטה השם, או רק המנוע השם. זאת אומרת, יש עניין של סקייל זמנים, כמובן בשנייה לפני אירוע כזה, אז כנראה שראש ממשלה לא יכול ללכת לקחת נשק ולהגן שם, אבל יש בעצם המון תלות והשפעה בצורה מערכתית, וגם טמפורלית וגם... פשוט כאילו בסקאלות שאנחנו מסתכלים, החל בשטח, לדרגים שמעל, וכמובן בסוף למקבל ההחלטות, ואנחנו חייבים להבין את זה מהרמה הזאת. זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים על ההתפלגות של שאירוע כזה יקרה, חייב להיות כשל מערכתי, במובן העמוק.
זה לא קשר רק במקום אחד, כן. כי אז המטוס ממשיך לטוס ונחבא מנוע אחד, בדיוק. או משהו כזה.
בסוכן, במטוס, אם הכל נפסק, גם הקברניק כבר בזמן אמת, ברגע האחרון, כבר לא יהיה לו מה לעשות, נכון?
נכון. אבל אני חייבת לשאול אותך רגע, עדיין על ההשוואה הזאת, האם בהכרח ההשוואה הזאת נכונה? זאת אומרת, כי כשאני בודקת התרסקות מטוס, וכשאני בודקת התנהגות אנושית, שברור שהן משפיעות אחת על שנייה, אבל זה לא בהכרח אותו דבר. זאת אומרת, כשל מלחמתי והתרסקות של מטוס, מורכבים כאן מגורמים אחרים ושונים. נכון. זאת אומרת, בלי של חומרה, במטוס יש חומרה ממשית, יש לי מנועים, יש לי נורות, יש לי מיכל דלק וכו. במלחמה יש לי אנשים, אז כן, יש אולי איזה שחיקה של הצבא, אפשר לדבר על שחיקה של המנהיגות, אפשר לדבר על כל מיני דברים, אבל האם זה אחד לאחד? זאת אומרת, ההשוואה הזאת מהמטוס, שמאוד עזרה לי להבין אגב,
ברור,
היא מבורכת, זה כן. לא ביקורת חס ושלום, אבל האם אני יכולה בהכרח להשוות התנהגות התנהגות אנושית של בני אדם במלחמה, או הפתעה במלחמה, להתרסקות מטוס.
אז פה באמת, זה באמת, יפה, את נוגעת בנקודה שהיא תמיד שואלים אותי, רגע, אז אנשים הם אטומים? אז לא, כי אנחנו יודעים שיש לנו את היכולת לעשות דווקא. זה אחת היכולות המדהימות שלנו. אז אותו דבר, אני לא אומר ש, מה שנקרא, הגורמים שעובדים, זאת אומרת, מטוס באיזשהו מקום הוא מאוד דטרמיניסטי, נכון? זאת אומרת, יש פעולה וכו' וכו', ואנשים הם הרבה יותר, נקרא לזה משהו הרבה יותר, המושג זה ענן, או ענני הסתברות, לא משנה כרגע איך...
זה יותר מורכב, אם נמצא קופסה שחורה, אז אנחנו ננתח עכשיו את התאונה, נכון. תמיד יהיו איזה גורמים נעלמים, זה לא שהקופסה השחורה תפתור לנו במאת אחוזים, אבל נוכל לתת איזה תיאור, נכון. מקרה של התאונה. כשנגיע ל-7 באוקטובר, זאת לא לגמרי קופסה שחורה, זאת אומרת, יש פה פוליטיקה, ויש פה הגדרות מילוליות, זה משנה איך נקרא לדברים. אם אתה תקרא לזה, לא סתם התחבטת בהתחלה פה עם מילים, אם זה אסון או כישלון, כי זה משנה את התמונה.
נכון. אז יש משמעות, למשל, ואני ככה הזכרתי את זה בחצי משפט, ואת, מה שנקרא, את רוצה שנקפוץ קדימה, ואני ככה עוצר אותנו, אבל אני אתרים את העניין הזה. השיפוע שהזכרתי, השיפוע של אותה התפלגות, יש לו חשיבות, וגם ממודל שהחבר'ה של שון גורלי ונילס ג'ונסון בנו, איזשהו מודל שמדבר על משהו הרבה יותר עמוק בהתנהגות האנושית, אנחנו יכולים להגיד משהו קצת בכיוון הזה, זאת אומרת, משהו שהוא, שוב, לא דטרמיניסטי משוואתי, אבל אם אתה יודע ברמת המיקרו לייצר כמה הנחות ובסוף ליצור את אותה התפלגות שאתה רואה אמפירית, זה אומר שכנראה הרעיון הזה... יש בו איזשהו חוזק ועוצמה, אבל בואי לפני שאנחנו נעשה את זה דרך שנדבר על ההסתברות לשבעה באוקטובר, אני רוצה שנדבר שנייה, בוא נעלה שנייה רמה למעלה. בוא נדבר שנייה על האמירה של יובל נוח הררי, של האם אנחנו אחרי המלחמות הגדולות. ואלף כולנו מקווים ורוצים, נכון? אני חושב שאנחנו לא רוצים את הסבל שהיה באותם שנים, אבל... באו אחד החוקרים, ניסים טלב, זה שממציא המושג ברבור שחור, ועוד חוקר שכרגע אני לא זוכר את השם שלו.
תזכיר רגע למאזינים ברבור שחור, למי
ברבור
שלא
שחור
מכיר.
ברבור שחור זה איזשהו אירוע מאוד קטסטרופלי, שאנחנו בדרך כלל מסבירים אותו רטרואקטיבית, אבל אנחנו לא יודעים לצפות אותו בזמן אמת, והוא בעצם, אם אנחנו שוב חוזרים להתפלגות הזאת, זה אירוע שנמצא בצד ימין למטה, אירוע דרמטי, אבל הסתברות מאוד 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 נמוכה. לצורך העניין, קורונה קצת מרגיש לנו כזה, נכון? זאת אומרת, מי חשב על קורונה לפני, ואז פתאום, ברור, זה קצת מרגיש כזה. אז הם לקחו את באמת את הנתונים של התפלגויות הרוגים, הם, אני חושב שהם עשו את זה על 500 שנה האחרונות, והם רצו להגיד, האם באמת מאז מלחמת העולם השנייה, אנחנו יכולים להגיד שאכן אנחנו כבר לא שם. האם ההסתברויות, הסטטיסטיקות, אומרות שאנחנו כבר לא שם? והשורה התחתונה, לצערי, שאנחנו לא יודעים. זאת אומרת, לא עבר מספיק זמן. ויותר מזה, לא, המסקנה היא בגלל ההתפלגות הזאת, בגלל ההתפלגות שהיא בעצם מאפשרת לרואים מאוד נדירים עדיין שיהיה להם איזושהי הסתברות, ולא הסתברות שהיא לגמרי זניחה. זה אומר שכשאנחנו מסתכלים על אוקיי, אני ממצא את כמות הרוגים במלחמות ב-50 שנה האחרונות, אני קורא איזשהו מספר קטן. אבל בהתפלגות הזאת ממוצע כבר לא מתקיים. כי יש תמיד את הזנב הזה, שמספיק שהוא יקרה פעם אחת, כל הממוצע שלך נדפק. הממוצע בעצם כבר לא מוגדר היטב. דרך כלל זה מדהים שהמון אנשים לא מכירים את זה, אבל המסקנה היא שפשוט לא עבר מספיק זמן כדי שנקבע בצורה הסתברותית, שאכן הדינמיקה האנושית העמוקה היא לא כזאת שמאפשרת מלחמות גדולות לקרות.
יש לך כן יכולת להגיד כמה זמן צריך לעבור?
וואי, אז אני חושב שהם כתבו את זה במאמר, אבל אני מודה שזה לא בשלוף.
זה במאות, באלפי, בעשרות אלפי שנים, זאת אומרת, זה מה? זה רק סדר גודל, אל תתחייב לנו על מספרים.
אני יכול להגיד כל דבר בין 1-20 אלף, וזה כנראה נכון, אני מודה שאני לא זוכר.
אתה לא זוכר, אבל זה לא עכשיו בכל מקרה, זאת אומרת, צריך לעבור עוד זמן. וגני שזה לא שנה, שנתיים, זה בטח יהיה לפחות בעשרות שנים, אני משערת שבמאות, כי...
זה האינטואיציה שלי גם, אבל... דבר כזה
בהיסטוריה, כן, כן. שארץ שזה מאות שנים, אבל טוב, נצא לבדוק. אז בעצם מה שאנחנו אומרים כאן, ניל, זה שאתה לוקח את ההתפלגות הזאת, עכשיו, עד עכשיו עסקנו בהסתברות ובסטטיסטיקה. נכון. מושגים שלא רבים מאיתנו משתמשים בהם. אנחנו משתמשים
מפחדים
בהם,
קצת.
כן,
אנחנו משתמשים בהם
כמעט בכל יום, אני חושבת. כל אחד מאיתנו עושה לעצמו איזה חישוב כזה כשהוא הולך לאוטובוס אפילו. כן. אבל אנחנו לא עושים את זה בצורה הרשמית, ואנחנו לא תמיד יודעים להשתמש באמת נכון בנוסחאות. אבל אז אומר פיזיקה, וכאן אני אמרתי לך שאני אקח אותך רגע אחורה, כי אני רוצה להבין רגע, עוד לפני שנמשיך עם הכלים האלה, ואז נשאל כמה באמת, הנה אמרת את זה, אנחנו לא יודעים עדיין לחזות במדויק אם תהיה מלחמת עולם שלישית או לא, אבל דברים אחרים כן ידעתי בקורונה, זאת אומרת אנחנו עוד נחדד ונבין עד כמה זה באמת כלי, אבל בוא נבין רגע עדיין את הכלי, זאת אומרת הסתברות וסטטיסטיקה, איפה פה פיזיקה?
אז אוקיי, אז הספציפית, כשאני מדבר על הפיזיקה שלי, זה לא פיזיקת הקוונטים, וזה לא פיזיקה של חלקיקים, זה תחום שהוא, אני, לא רק אני, אבל נקרא complex systems, מערכות מורכבות, לפעמים נקרא סוציופיזיקה, שזה לקחת את זה לעולמות הסוציאליים, זה האח החורג באיזשהו מקום של תורת הקאוס, שאנחנו מכירים מהתרבות הפופולרית, אבל יש לה משמעות פיזיקלית מאוד מאוד ברורה, וזה בעצם, זה הרבה אלמנטים בתוך האירוע הזה, זאת אומרת, זה לא איזשהו אלמנט אחד של הנה כלי אחד או שניים. עכשיו, פה ספציפית, איפה בדבר הזה זה נכנס? א', זה העובדה שאתה אומר משהו, אתה מסתכל על הנתונים שלך, ואתה לא ישר הולך לתיאוריות של מדעי החברה, כי גם התיאוריות, בעצם כל אלמנט במדעי החברה, הוא, אם את חושבת על זה ממש לעומק, הוא לא מוגדר היטב. זאת אומרת, גם אם אני הולך ואומר משהו על כסף, גם כסף הוא איזושהי הבנייה חברתית, שאני לא יכול, אין לי נגיד כמו בפיזיקה, איזשהו רולר של זה כסף, 20, זה כסף 30, הנה, יש לי אינפלציה, פתאום הכסף הזה שווה פחות.
רוב מדעי הרוח, נפש, החברה, עדיין דנים בהגדרות שלהם, עשיתי לא מזמן תוכנית על אמפתיה, עדיין אין הגדרה אחת של אמפתיה בכל המעבדות בעולם. זאת אומרת, וזה שונה למשל, דברים כמו מתמטיקה או הסתברות, או תורת המשחקים, שיש תורת המשחקים, אגב, גם לא כל כך, נכון?
שם דווקא אי ודאות מקומטת בתוך הזה.
בדיוק. אבל שם יש לך דברים שקודם כל, כולם מסכימים על ההגדרה בסיס שלהם. תא, כולנו מסכימים מה זה תא, או שגם על זה עוד יש ויכוחים? אני...
פה שצריך לדבר באמת עם ביולוג, אבל הערכתי שתא זה דבר יחסית מוגדר.
יחסית, כן.
במיוחד שיש לו איזשהו מבנה היררכי בסוף, זאת אומרת, יש את המסביב, יש אלמנטים מסוימים שכל אחד עושה איזשהו תפקיד מסוים, ויש איזשהו תהליכים יחסית מוכרים. שוב, אני פה, הביולוגיה שלי היא החלק אולי החלש בין כל הסקלות שאני מתעסק, אבל באמת בעולמות כמה שאתה נע יותר לכיוון הפיזיקה, דברים יותר מוגדרים, וזה דרך כלל אולי המורכבות הכי גדולה, איך אתה מגשר בין עולמות הכל כך מדויקים האלה,
לעולמות מאוד אמורפיים.
בדיוק.
אז פיזיקה היא עולם שבדרך כלל דברים מוגדרים בו. זאת אומרת, בוא נגיד, פיזיקה זה ענף במדעי הטבע שחוקר את יסודות הטבע כפי שניתן לצפות בהם. זאת אומרת, אנחנו צריכים כלים לצפות בהם, וברגע שיש לנו כאלה, זאת הפיזיקה, ומנסים לתת כללים לדבר הזה. והייתה הפיזיקה הקלאסית, שנכון, זה התחיל ככה, עם כל מיני חוקים של תנועה וחום ותרמודינמיקה ומגנטיות וכו' וכו', ואחר כך באה הפיזיקה המודרנית, שבעצם כבר הלכה לכיוונים רחבים יותר, יצאה אל החלל, נכון? תורת היחסות, תורת הקוונטים, זאת אומרת, יצאה לעולמות המחשבה וניסתה להוכיח את מה שקורה שם, חלקיקים, ואתה בא ומדבר כבר על איזה פיזיקה נוספת, נדמה לי, נכון? זאת אומרת, זה פיזיקה שכבר הופכת להיות איזה פיזיקה של רעיונות ממש.
אז פה הייתי מאוד נזהר, כי א', הפיזיקה שקורית במעבדות וכולי, אין קורית, והיא נכונה והיא מאוד מדויקת, היא גם מתאפשרת בגלל היכולת לבצע ניסויים, מאוד נשלטים, ויכולת ללמוד. זאת אומרת, דרך אגב, כשאתה חושב על כמה חומר ביקום אנחנו לא יודעים, אנחנו יודעים שהוא קיים ואנחנו לא יודעים להסביר אותו, משהו כמו 90% נדמה לי, אני לא זוכר, אז אומר שגם בעולמות האלה המאוד מדויקים, אנחנו, יש המון דברים שאנחנו לא יודעים.
כן, אנחנו דבקים בתצפיות שאנחנו בטוחים, זאת אומרת, מה זה בטוחים? שוב, גם הפיזיקה משתנה, לא מזמן נדמה לי גילו איזה חלקיק ואמרו, רגע, אולי פותחים את הפיזיקה מחדש, אז גם בבטוחים הזה יש שאלה,
ברור,
אבל מנסים להגיד, יש לי כלים לתצפית, אלה הם הכלים, ורק מה שדרכם אני מוצא, אני מביא כפיזיקה.
כן, טוב, זה השיטה המדעית, ושלא נדבר עכשיו פתאום על קון ולקטו, שזה שיחה אחרת, כמובן, שדרך אגב, שמעתי פעם בדיחה, שמדע מתקדם מהלוויה להלוויה.
הבנתי, תיאוריה אחת של חוקר, בעצם הוא הולך לעולמו, אז אפשר לבוא עם תיאוריה חדשה.
כן, יש פחות מתנגדים למשהו שקצת יותר מסתדר עם הנתונים.
וקון ואנשים שדיברו על, אולי על סוגים אחרים של מדע, זאת אומרת, הם ניסו להרחיב שוב המושג הזה של מה זה מדע ואיך עושים אותו.
שגם מדע הוא תופעה חברתית, אם בוא נשים את זה.
צריך להגיד גם את זה, זאת אומרת, לשים את הכוכבית הקטנה הזאת, אבל באמת, המדעים המדויקים מנסים כמה שיותר בכלים האפשריים להתקרב לאיזושהי ודאות או ליכולת תצפית. זאת אומרת, העניין הוא תצפית. נכון. מה אני יכולה למדוד? איזה כלים? אז בנפש קשה יותר למדוד דברים, נכון? זאת אומרת, נכון. פסיכולוגיה למשל. אנחנו מתקרבים לזה, זאת אומרת, יש היום יותר כלים, אבל פעם היה מאוד קשה לדעת, ופיזיקה אמרה, אצלי אפשר למדוד, אני מהמדעים האלה שאפשר למדוד
בהם. או כשאני לא יכול למדוד משהו, אז אני מחפש מרחב אחר שאולי אני יכול למדוד בו, ואז להטיל חזרה למרחב שאני לא יודע מה קורה בו, דרך כלל קוונטים זה כזה בעצם. אבל שנייה נשים את זה בצד, בעצם מה קומפלקסיטי תורם באמת במדעי החברה? אחד הדברים ברמת הבן אדם הבודד מאוד 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 קשה להגיד משהו. זאת אומרת, באמת אנחנו לצורך העניין הסתברותי שאלך תדע מה בן אדם יעשה. אלא אם כן יש לך, אתה גוגל ואתה יודע את כל מה שהבן אדם עושה מהבוקר עד הערב, אתה יכול לחזות האם הוא יקנה או לא יקנה את המוצר, יכול להיות, אולי, אני לא יודע, אבל באיזשהו מקום זה גם פחות מעניין. הדבר המעניין זה באמת כשאנחנו עובדים ביחד, או דברים שקשורים לכולנו בו זמנית, שימי לב, וזה ככה משהו שרציתי להתרים אולי לחלק השני, אבל AI, בינה מלאכותית, כמה הוא תרם באמת לדברים האגרגטיביים שלנו כציבור? לא המון. זאת אומרת, אם את חושבת על זה מאוד, כשאנחנו עובדים ביחד, הדבר לא מובן מאליו. ובפיזיקה, מה הדבר שהכי נובע, שקשור לעולם הזה? שכאדם אתה באמת, יש לך המון דרגות חופש, אתה יכול לעשות הרבה דברים. אבל כשאנחנו עובדים ביחד, ונוצר איזושהי, למשל, נורמה, או התנהגות קולקטיבית, הדבר הזה מייצר איזה משהו שאחר כך מגביל את ההתנהגות שלנו, ומייצר פעולה דומה. זאת אומרת, יש איזשהו פידבק וצימוד בינינו, שמייצר איזושהי התנהגות מקרו, והתנהגות מקרו גורמת לעוד אנשים לייצר את אותה התנהגות מיקרו שמחזקת. עכשיו, זה סתם משהו שנקרא emergence ב-complex systems. על פניו לא קשורה למדעי החברה, אבל היא ממש תופעה שכתובה אחת לאחת לחברה. ויש עוד המון אלמנטים כאלה. אז
הבינה המלאכותית לא עושה את זה כי היא תיתן לרובנו בסוף את אותם התשובות? זאת אומרת,
אני חושב שאם אנחנו באמת שואלים מה שאני חושב, הבינה המלאכותית כרגע, היא עושה דברים מדהימים, במיוחד בשנה האחרונה, ChatGPT, כל הנושא הזה של מי שמכיר טרנספורמר, שזה המודל שיושב מאחורה וכולי, וזה עדיין בעיניי, כשאני מסתכל שנייה על איך הוא בנוי ברמה מאחור במתמטיקה, הוא בעיניי הדבר הכי לא איל שאני יכול לחשוב עליו, וברור לי איך קומפלקס סיסטם דרך אגב
היה מערכת עוד מורכבת, כן?
כן, אם הייתי שנייה חושב על המאפיינים שבהם למשל נוירונים במוח עובדים בשביל ללמוד, ושנייה משכפל אותם למקום שבינה מלאכותית, יכול להיות שהיינו בונים משהו יותר יעיל מבחינת הכוח חישוב, למשל תחשבי על צריכת החשמל המטורפת של איזשהו מודל כזה, לעומת בסוף המוח שלנו, שהוא, אני לא זוכר אם זה היה 12 וט, לא זוכר מה, יכול להיות שזה מהמטריקס ה-12 וט, אני לא סגור על זה, אבל באמת המוח שלנו הרבה יותר יעיל עם האינפורמציה שהוא מקבל בשביל ללמוד, וזה נובע באמת מ-emergence, emergence באינטראקציה. דרך אגב, המילה העברית לזה זה בצבוץ, אבל אני יודע שלא ממש אוהבים את המילה הזאת, אבל בצבוץ זה, אני חושב שזה התרגום הישיר, בצבוץ בפעולה בין נוירונים במוח, לבסוף לתופעה המטורפת הזאת שנקרא בן אדם שעושה פעולות של דווקא.
מרתק. אז בעצם מה שאתה אומר, הפיזיקה, אני צריכה שתחדד את זה לפני שנסיים את הפרק הזה, כי אני עדיין לא לגמרי הבנתי איך אנחנו עוברים מעולמות ההסתברות, הסטטיסטיקה, החיזוי, הניבוי שזה, אלה דברים שלומדים באמת בסטטיסטיקה ובהסתברות, לעולמות הפיזיקה. זאת אומרת, תסביר לי שוב את החוקיות הזאת. אני מקשה עליך,
כן, סליחה. לא, אני גם חושב שכולנו רוצים שיהיה משוואה, נכון? אנחנו ממש מרגישים שאנחנו רוצים משוואה, ואין באמת משוואה. זאת אומרת, יש סט כלים של החל משימוש בסימולציה, ועד שימוש בתורת האינפורמציה בשביל לזהות סיבתיות. וזה יכול להיות network science, מדע הרשתות, שזה לא רק רשתות חברתיות, אלא רשתות באופן כללי, זה, יש תחום שלם בתוך complex system, בתוך פיזיקה. ואם אנחנו שנייה, אני כן אחזיר אותנו שנייה לאירוע הזה של השבעה באוקטובר, ודיברנו שם על השיפוע, נכון? אולי אנחנו דרך השיפוע אנחנו נצליח לפצח את זה. המספר הזה, המספר של השיפוע, כמה אנחנו חדים בירידה של ההסתברות, או כאים, אז מה שהחוקרים האלה, שון גבורלי וניל ג'ונסון, גילו זה שהוא קשור בצורה מאוד מאוד משמעותית לכמה קבוצות מתפרקות ומתחברות ומסוגלות לעבוד ביחד. מה זאת אומרת? הם ניסו בצורה סימולטיבית, אוקיי? שוב, אנחנו חוזרים למקום הזה של סימולציה, לייצר איזשהו מנגנון של בן אדם מתחבר עם בן אדם אחר במחשב, אוקיי? ולראות האם כשהם מתחברו והם פועלים מול קבוצה אחרת, אוקיי, והם נלחמים, יש הרוגים, ואז לאסוף את כל הדאטה הזה המלאכותי, ולראות האם ההתפלגות שמתקבלת שם היא דומה לדאטה האמיתי. עכשיו, תחשבו שנייה על המשמעות הזאת של הרוגים. הרוגים בין שתי מדינות זה בין שתי קבוצות מאוד 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 גדולות, שכל אחת מצליחה לעבוד ביחד. אוקיי, זה באיזשהו קום פרוקסי, גם ליחסי כוחות ביניהם, אבל גם ליכולת של כל קבוצה לעבוד בצורה מסונכרנת. אז המספר הזה הוא אומר משהו מאוד עמוק בהוויה האנושית של היכולת שלנו לעבוד ביחד ולהתפרק לקבוצות שונות, במקרה הזה זה חמאס ישראל, וזה חשיבה שהיא לא חשיבה של מדעי החברה. זאת אומרת, את חושב על הסטרקצ'ר. זה חשיבה שאומרת משהו הרבה יותר עמוק על פשוט התנהגות אנושית נקודה.
ואז זה ליחסי כוחות פיזיקליים באיזשהו פן? זאת אומרת, יש פה איזו חוקיות רשתית כזאת של איך כוחות עובדים.
אתה בעצם משחרר את עצמך ברור שיש המון סיבות אידיאולוגיות ודתיות וכו' וכו', זה בסדר, אבל בסוף יש לזה ביטוי פיזיקלי-פיזי, שזה בעצם הרוגים. ודרך זה אתה אומר משהו על הסטרקצ'ר, בלי קשר לכל המנגנונים שבאמת בסוף מייצרים באירוע הספציפי הזה, את ה... נקרא לזה חיכוך, נקרא לזה מלחמה, נקרא לזה מוות. אז זה אולי, אם הצלחתי טיפה לדחוף עוד טיפה את איפה הפיזיקה נכנס, זה היכולת שנייה לעלות מעבר להסברים המדעי חברה המוכרים שלנו, לאיזשהו רמה מעל, שמסתכל על הכל כאיזושהי תופעה ודינמיקה, ומה שנקרא לא מתחייב. אני שנייה לא בן אדם, אני מפסיק להיות בן אדם, מסתכל רק על הדאטה, כאילו אני חייזר, ומה אני יכול להגיד על הסטרקצ'ר, על
התבנית, על המבנה, על כוחות המבנה. הזה שאנחנו רואים אותו, שמתבטא, כמו שאמרת, ומתחילת הדברים, בהרוגים.
בדיוק.
זאת אומרת, עכשיו, ואז העניין הזה, המספרי, הופך להיות מאוד משמעותי. זאת אומרת, אתה תסתכל על המספרים האלה, אתה תגיד, כן משנה לי אם זה 500 הרוגים או 2,000 הרוגים לצורך העניין, מכיוון שזה מנבא לי או זה אומר לי דברים אחרים. ואז באמת אתה עושה את הספירה הזאת, המספרית. למשל, יש מחקר, אני יודעת, ששלחת לנו, שמדבר על כך שאם יש יותר הרוגים בהתחלה, המלחמה תארך יותר ימים. למשל, זה משהו שנוצרת בו קורלציה.
אז כן, אז אני חושב שאני לא זוכר שזה... יכול להיות שאני מתבלבל כבר, אבל מה לי זה לא מחקר, אז ניסיתי לחשוב מהכיוון ההפוך. ניסיתי לחשוב, אוקיי, 7 באוקטובר קרה. אנחנו מדברים שנייה על 1,200 איש שנרצחו ביום אחד. מה ההסתברות לזה? מה ההסתברות? עכשיו יש לנו, אמרנו, ההתפלגות שאנחנו מסתכלים עליה, זה התפלגות חזקתית.
זה לא פעמון, אמרנו, זה בין שיפוע כזה,
זאת אומרת, אירוע כזה, אירוע כזה יכול לקרות על פניו. יש 1,200 איש במדינה, זה יכול לקרות. מה ההסתברות? ואז אתה נשאל את השאלה, אוקיי, אז מה השיפוע? מה השיפוע של אותה התפלגות שאנחנו מדברים? אז במחקר של ריצ'רדסון, הוא מדבר על שיפוע של 1.7, שזה השיפוע של כל המלחמות בעולם. שון גורליב וניל ג'ונסון דיברו על ברמת המלחמה הספציפית, ההתפלגות היא 2.5, ויש איזשהו קשר שלא ניכנס פה בזה, אבל 2.5, שיש לזה משמעויות וכו', ויש קשר בין 2.5 ל-1.7. עכשיו, מה המשמעויות של 1.7 לעומת 2.5? 1.7 זה אומר שהאירועים הממש נדירים, יש להם הסתברות יותר גבוהה, למה? כי זה בעצם התפלגות הרבה יותר קהה, נכון? היא יורדת יותר לאט לעומת 2.5, היא מדרון הרבה יותר תלול, אנחנו באופניים נגיע הרבה יותר מהר למטה. ולעומת זאת, יכול להיות שזה גם 3.5, נכון? זאת אומרת, על פניו זה באותה מידה. אז מה נכון? בוא נחשב. אז אם ההתפלגות של מלחמה שלנו מול חמאס היא 3.5, אז עשיתי איזשהו חישוב, אנחנו מדברים על שאירוע כזה, ההסתברות שלו לקרות, הוא בין 300,000 שנה ל-65 מיליון שנה, שאנחנו מדברים כבר דינוזאורים, תקופת הדינוזאורים, אז מרגיש לא סביר. זאת אומרת, 65 מיליון שנה, או גם אם זה 300 מיליון שנה, לאירוע כזה, כנראה שהמספר הזה, שוב, בלי שהסתכלתי על הנתונים, כי זה, שוב, לא העבודה שלי המחקרית, זה לא שם הפוקוס שלי, מרגיש שזה אירוע לא סביר, ולכן כנראה אנחנו צריכים משהו שהשיפוע הוא יותר כהה. ששוב, תזכרו מה זה אומר. שיפוע יותר כהה, זה אומר שהיחסי כוחות הוא יותר זהה, וזה אומר משהו גם על היכולת שכל צד לעבוד בצורה מסונכרנת ולפעול ולהקות את השני. הנה, הקטתי את המיקרופון תוך כדי.
את האתגם שלנו, הראית לנו את זה, כן.
אם זה שיפוע 2.5, שזה מה שנמצא במחקר של שון גורלי וניל ג'ונסון, שדרך כלל הם גם הראו שזה משתנה. זאת אומרת, זה גם דינמי. אבל בממוצע, או נקרא לזה בהתכנסות של המלחמות, לרוב זה סביב 2.5, וגם אז, אם אנחנו עדיין מדברים על שיפוע כזה, הסיכוי לאירוע של 1,200 איש הרוגים ביום אחד, באירוע אחד, הוא בין 4,000 ל-90,000 שנה. מהפכה החקלאית, המהפכה הקוגניטיבית, חוזרים לנו אחרי שנייה, שם. זה הסקאלה הזאת, שוב, מרגיש לא כל כך נכון. אז אנחנו קצת נשארים עם הפרדוקס הזה שאנחנו אומרים, אוקיי, אז כנראה שההתפלגות שמייצגת את ישראל וחמאס, את המלחמה שם, היא יותר קרובה ל-1.7. ושם אנחנו גם מדברים על אירוע שבין 100 שנה ל-600 שנה, שזה קצת מרגיש יותר הגיוני. אבל זה גם הפרדוקס, כי אז זה אומר שגם הם יותר חזקים ממה שחשבנו. כי זה אומר שהיכולת שלהם לייצר פעולה שמאוד מחייבה, בצורה מסונכרנת, וזה בדיוק מה שראינו, אם אנחנו חושבים על זה, על, על האירוע הזה, זה יכולת לעבוד בצורה מסונכרנת לצערנו, ולעשות פעולה אחת מאוד כואבת, הוא היה הרבה יותר גדול ממה ש... שוב, אנחנו כקולקטיב, יכול להיות, ברור שמדברים על זה שהיו כאלה שידעו, ואיכשהו זה לא, לא תורגם לפעולות אופרטיביות, אבל הסטטיסטיקה של ההסתברות לאירוע כזה אומרת שהם הרבה יותר חזקים ממה שאנחנו כקולקטיב הבנו וחשבנו עליו. על הזירה הזאת.
ואז הנה אני מגיעה לשאלה הזאת שתסכם את הפרק הראשון שלנו, מה המשמעות של זה? כי הנה הבנו קצת איך אתה, מה הכלים שלך. הנה אנחנו רואים שנגיד בקורונה יכולת אולי לחזות את הכותרת של מחר. אמרנו, במלחמה זה קצת יותר מורכב, אבל עדיין אתה, כן יש לך איזה כלי חישובי, אנחנו נדבר עליו אולי בפרק הבא, לראות בהחלט. כמה זמן תימשך המלחמה הזאת, או סבירות למלחמות נוספות. אבל אז נשאלת השאלה, מה באמת המשמעות? אמרנו, אנחנו רוצים לבדוק מלחמה מעוד כיוונים. אנחנו יכולים לעשות את זה מהכיוון הפסיכולוגי, מהכיוון האסטרטגי צבאי, ואתה אומר, אני, יש לי עוד כלי להביא לכם פה נתונים או חשיבה על מלחמה או על יחסי כוחות. את זה אני יכולה לתרגם למשהו שיעזור בפועל, את מה שדיברנו עכשיו?
אז בעצם מה שדיברנו עכשיו זה היה התפלגות. התפלגות זה באיזשהו מקום אתה שוכח את האירוע הספציפי. אני חושב שאולי בפרק הבא אנחנו רוצים לדבר על למה לחזות מלחמה או את ההתמשכות של של האירוע הספציפי הוא כל כך קשה, למה אפילו AI קצת נכשל בזה, איזה דברים כן רצים עכשיו, בלי קשר למה שאני אציג, שמנסים לעשות איזושהי פרדיקציה, אפשר אפילו לדבר על הסתברויות של איזשהו פרויקט אומר לגבי האירוע פה, וגם נדבר באמת על, על איך הקשר בין ימי לחימה להרוגים אומר משהו על הדינמיקה בהמשך.
אז מבחינתך, לסיכום הפרק הזה, זאת אומרת, הכלים האלה, או כל הדברים האלה שאנחנו נדבר עליהם, שהכלים האלה נותנים לנו ניבוי בהם, הם כן כלי אפקטיבי, למרות שעל הרבה מהדברים אנחנו נגיד את זה אי אפשר לדעת, או זה לא חד משמעי. זאת אומרת, זה עדיין נותן לך איזשהו מידע ממשי, מידע שמשמש אותך?
אז אני חושב שאנחנו צריכים לשים לב פה על אולי נקודה שהיא די חשובה, של, אוקיי, נגיד שאני אומר, בעוד 3 חודשים, 4 חודשים, חודשיים, המלחמה תיגמר. נגיד שאנחנו יודעים להגיד את הדבר הזה. אנחנו מאמינים לזה, וזה באמת אכן ככה. האם, איך זה עוזר ל... זאת אומרת, יש פה עניין של מה שהציבור מחפש, שזה איזושהי ודאות, ויכולת שליטה ותכנון, ואפילו סתם ככה להבין שנייה את התופעה הזאת, לבין מקבל החלטות, שבעצם מקבל החלטות הם עובדים בצורה אחרת לחלוטין, ואנחנו... בעצם כל השיחה הזאת היא מדברת על משהו שהוא הרבה יותר בשביל לנו כציבור להבין את התופעה הכל כך הרסנית הזאת, אבל היא חלק לצערנו אינרנטי של התנהגות אנושית. אז אני חושב שזה מה שאנחנו מנסים לעשות.
אז בעצם אנחנו מפתחים עוד כלי מחשבתי. אני פשוט מנסה להבין, כי הרי אנחנו, גם הפיזיקה, הרבה פעמים אנחנו מנסים להשתמש בה כדי לקדם כלים מכניים או פתרונות לכל מיני דברים. וכשאנחנו מדברים כאן, אז יש לנו כאן דיון שלכאורה הוא דיון מחשבתי מרתק. זאת אומרת, אתה פותח לנו עוד אפיק מחשבה, להבין... דינמיקה להבין שהמלחמה היא לא איזה כאוס, אם דיברת על תורת הכאוס, אז אנחנו לא בתוך כאוס מוחלט, נכון? זאת אומרת, יש פה נכון. חוקים פיזיקליים בסופו של דבר, שיניעו את הכוחות. אז זה לא שכרגע, ואנחנו תכף נעשה את זה בפרק השני, אבל אני רוצה כן להסביר למאזינים, זה לא שכרגע אנחנו נבוא ונגיד, אוקיי, בביטחון, תרשמו לעצמכם ביומן, תפתחו יומנים, 2 ביוני, המלחמה נגמרת, ומה אתם עושים עם זה? אז ככה, לא צריך לקנות בסופר שימורים,
חס ושלום, אנחנו ממש לא שם.
וגם להנהגה, זה לא שאתה יכול לבוא ולהגיד עכשיו, תקשיבו שנייה, עזבו, אל תנסו לחתוך את המלחמה, כי עד 2 ביוני אתם במלחמה.
נכון, ולא רלוונטי.
אנחנו לא רלוונטיים. אנחנו פותחים פה פתח מחשבתי, זאת אומרת, מה שאתה עושה פה הוא דיון מחשבתי שמסביר שהמלחמה היא לא איזה דבר, זאת אומרת, יש לו חוקים ודינמיקות וצריך לקחת את זה בחשבון.
בהחלט, וזה גם קצת, שוב, עוזר לנו להבין, גם יש את העניין של אין לנו באמת שליטה על הכל, וכולנו מרגישים את זה בחודשים האחרונים, אבל גם שזה לא לגמרי לא הולך לשום מקום, זאת אומרת, יש לדברים גם איזושהי דינמיות מסוימת, והפרויקט שנדבר באמת בפעם הבאה, בדיוק מדבר על זה איך ללמוד דינמיקות במלחמות שונות, בשביל להגיד משהו על הדינמיקה ש...
של המלחמה הנוכחית.
בדיוק.
מרתק. אז פתחת את ראשנו, הפיזיקה יכולה לדון על מלחמות, אנחנו יכולים לנסות ולמצוא הקשרים בין הדברים, ואנחנו נמשיך ונעשה את זה בפרק הבא. אני רוצה מאוד מאוד להודות לך, החוקר ניל צור, מתרגם שפות ידע, ממיר בעיות ממדעי החברה לפיזיקה ובינה, ועושה את זה גם הלוך וחזור, מחזיר אותם חזרה לעולמות מדעי החברה. אני רוצה להודות לך על כך שפתחת את דעתנו כך.
תודה שהבאתם אותי לכאן, נהייתי.
תודה רבה גם לעשות במלאכה, ביביאנה דייט, שכן עוז, נועה בן הגיא, אני רונה גרשון תלמי, אתם איתנו במעבדה, נתראה בפרק הבא. ביי ביי.
War is a science which a general must use with stratagems and strategies, statistical analyses.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.